מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתי גשמכם בעיתם, ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו, והשיג לכם די של בציר, ובציר ישיג את זרע, ואכלתם לחמכם לשובע, וישבתם לבטח בארצכם, נתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחריד, והשבעתי חיה רעה מן הארץ, וחרב לא תעבור בארצכם, וכך ממשיכה התורה בסדרת הברכות, ומסיים את התורה בסוכית ב', והתהלכתי בתוככם, והייתי לכם לאלוהים, ואתם תהיו לי לעם, אני השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, מהיות להם עבדים, והאשבור מוטות עולכם, והולך אתכם קוממיות. הפסוקים האלה למעשה נמצאים כל הברכות, מא' ועד ת', כפי שאנחנו רואים, האות הראשונה בפרשה היא א', וסוף הברכות, והולך אתכם קוממיות, אז כבר רבותינו הקדמונים דורשים, הנה כאן, כל הברכות מקופלות, מא' ועד ת'. כאשר אנחנו מבקשים להיכנס לתוך הברכות, שהקדוש ברוך הוא מבטיח לנו, מיד בהתחלה אנחנו רואים דבר מאוד מעניין. פסוק הראשון, במילים הראשונות, אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו. אומר רש"י בקטע השני, אם בחוקותיי תלכו, יכול זה קיום המצוות. מה הכוונה בחוקותיי תלכו קיום מצוות? אומר רש"י לא. למה? כשהוא אומר, ואת מצוותיי תשמרו, הרי קיום המצוות אמור. אז פעמיים לומר לנו שיש חובה לקיים מצוות? אלא, אמה אני מקיים אם בחוקותיי תלכו, וכאן כדאי לעשות קו, שתהיו עמלים בתורה. ושאלתנו הראשונה היא, מניין לרש"י, פשוטו של מקרא, אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה. ויותר מזה, בהמשך הפרשה, ואם לא תשמעו לי, אחרי כל הברכות, באה התורה ואומרת, אבל אם לא תשמעו לי, ואז מופיעה סדרת הכללות. למה לא תשמעו לי? מה תעשו בדיוק? אומר רש"י בקטע השלישי, וגם כאן כדאי לעשות קו בראשיתו של רש"י, ואם לא תשמעו לי, להיות עמלים בתורה. יכול לקיום המצוות. אולי אם לא תשמעו לי הכוונה שלא תקיימו מצוות. לא. כשהוא אומר ולא תעשו, הרי קיום מצוות אמור. מה אני מקיים ואם לא תשמעו לי? להיות עמלים בתורה. זאת אומרת, רואים מדברי רש"י, שהמפתח לכל הברכה, וחס וחלילה להפך, לכל הכללה, זוהי העמלות בתורה. השאלה הראשונה שאנחנו מבקשים לשאול, מניין לרש"י שההליכה בחוקות השם, או אי ההליכה, אי השמיעה, פירושה עמלות, עמלות בתורה, או אי עמלות בתורה. איפה זה כתוב בפשוטו של מקרא? דבר נוסף, הסוק הראשון, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו, פירושו של דבר, אם נעשה את החוקים שמוטלים עלינו ואת המצוות נשמור, אז איך הפסוק מסיים? ועשיתם אותם. לכאורה זה מיותר. ודאי שאם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו, פירושו של דבר שנעשה את זה. אז מה ראתה התורה כביכול לחזור ולומר ועשיתם אותם? הרי זה כבר ברור מראשיתו של הפסוק. פשוט, פסוק שאנחנו קוראים אותו כל כך מהר, ולא שמים לב כמה הפסוק הזה מורכב, וכמה עומק יש בו שבסייעת הדשמיה, במהלך הדברים, ננסה לראות מה התורה מקפלת בפסוק הזה. דבר נוסף, מה התורה מבטיחה? פסוק בג' ד', ונתתי גשמכם בעיתם, ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו, והשיג לכם דייש את בציר, ובציר ישיג את זרע, ואכלתם לחמכם לסובה, וישבתם לבטח בארצכם, ונתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחריד, והשבעתי חיה רעה מן הארץ, וחרב לא תעבור בארצכם. שואלים רבותינו הראשונים, שואל אברבנאל בקטע הרביעי, כל השכר על קיום המצוות, זה עוד קצת עולם הזה. אנחנו היינו מצפים שהתורה תעודד אותנו לקיים מצוות בזה שתבטיח לנו עולם הבא, עולם שכולו טוב, גן עדן, והנה כל השכר הוא למעשה חיים חומריים טובים יותר. כתב אברבנאל בקטע הרביעי, למה זה היו יהודי התורה ושכרה כולם דברים גשמיים? כמו שזכו בברית הזה, ולא יהיה אדם בשלימות הנפשי, ושכר הנשמה אחר המוות, באשר הוא סוף כל האדם, והצלחתו האמיתית, וטובות העצמי, וכבר שוט שטו השער האויבים עם הכתוב הזה, וכי חשו יוק לישראל שכר נפשי אחר המוות מפני זה. זאת אומרת, כבר הרבה ניצלו את הפסוקים האלה לטעון, הנה, מה התורה מספרת סיפורים, על עולם הבא, על גן עדן, עולם של נשמות, אין כלום. התורה בעצמה אומרת, נהיה יהודים טובים, יהיה עוד קצת כסף בבנק, נתנה הארץ יבולה, את השדה ייתן פריו. וישבתם לבטח, אפשר לעשות שלום, לתת הכל, אין שום בעיה. אז שאלתנו השלישית היא, איפה באמת כל היהודים הרוחניים של עולם הבא, של תחיית המתים, של עולם מתוקן יותר, איפה זה מופיע בכל התורה? השאלה הרביעית והאחרונה, ברוב השנים, בדקתי במאה השנים האחרונות, בלוח, ברוב השנים, פרשת בחוקותיי, חלה בשבוע של ל"ג בעומר. ובימים אלו, ימי הספירה, נאמר בקטע החמישי, אמרו, 12,000 זוגים תלמידים, היו לו לרבי עקיבא מגבת עד אנטיפרס, וכולם מתו בפרק אחד, מי שלא נהגו כבוד זה לזה. והיה העולם שמם, שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום, ושנאה להם רבי מאיר, רבי יהודה, רבי יוסי ורבי שמעון, ורבי לזר בן שמוע, והם הם העמידו תורה אותה שעה. תנה, כולם מתו מפסח ועד עצרת. המגפה הייתה מפסח ועד ל"ג בעומר. אלה שכבר היו נגועים במגפה, המשיכו למות עד עצרת. אבל אלה שלא חלו במגפה עד ל"ג בעומר, לאחר ל"ג בעומר הם לא נדבקו מהחולים. אז שאלתנו הרביעית היא, שגם אותה נקווה נוכל לבאר דרך עיון בפרשה שלנו, האבלות על מותם של תלמידי רבי עקיבא, זאת האבלות הארוכה ביותר בלוח השנה היהודי. אבלות של 33 יום, שלא מתגלחים, לא מסתפרים, מוזיקה, בגדים חדשים, יש הרבה הלכות של אבלות. נכון, זה מעשה חמור מאוד שלא נוהגים כבוד זה בזה, אבל נדמה לי שחורבן הבית זה הרבה יותר חמור, הרבה יותר עצוב. והנה, על מותם של תלמידי רבי עקיבא, נוהגים כל בית ישראל, אלה שמתחילים מפסח ועד ל"ג בעומר, או אלו שמתחילים מראש חודש אייר ועד שלושת ימי ההגבלה, אבלות שאין לה דוגמה בכל הלוח היהודי. אז מה מיוחד באבלות הזאת, בשונה מכל שאר האבלויות שיש לנו, על מאורעות קשים שקרו לעם ישראל, מה מיוחד באבלות הזאת, שהיא דורשת בדווקא את מספר הימים האלו, 33 יום של אבלות? על מותם של תלמידי רבי עקיבא. מה המיוחד במעשה החמור הזה, שהוא חמור יותר מכל מעשה אחר, שמחייב אבילות כל כך ארוכה? אלה הם ארבעת השאלות שאנחנו מבקשים בסייעתא דשמיא לנסות ללמוד בפרשה שלנו, וכמובן לראות עד איכן הדברים יורדים ומגיעים אלינו. השוב, בקיצור נמרץ, שאלתנו הראשונה, מניין לו לרשי שהמפתח לכל הברכה וחס וחלילה לכל הכללה זאת העמלות בתורה? איפה רשי ראה את זה מקופל במילים אם בחוקותיי תלכו? שאלה נוספת, מה ראתה התורה לומר לנו אחרי אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו גם ועשיתם אותם? הרי זה מתבקש ממילא, אם שומרים את החוקים ואת המצוות, פירושו של דבר עושים את זה, אז מדוע התורה צריכה לציין ועשיתם אותם? שאלה שלישית, איכן כל השכר על עולם הבא, עולם מתוקן, גן עדן, בתורה? התורה מציעה שכר גשמי על כל המאמץ הקשה ללכת בחוקי השם. איפה כל השכר הרוחני שאליו אנחנו מצפים כל כך? והשאלה הרביעית, מה המיוחד באבלות על מותם של תלמידי רבי עקיבא, שהאבלות זאת תופסת יותר זמן מכל אבלות אחרת? מדוע או מה המיוחד באבלות הזאת שהיא דורשת כל כך הרבה ימי אבלות והתבוננות בניגוד לשאר האסונות שקרו לנו לעם ישראל? אני אנסה לאט לאט, ונדמה לי שיש פה דבר פלאי פלאים. אם כל שבוע אנחנו אומרים ומקווים שהדברים יורדים אלינו ליום יום, נדמה לי שהשבוע פרשה שלנו הדברים ממש מתחברים ליום יום שלנו אם נתבונן בהם ונראה באמת דבר נפלא. אז נלך לאט לאט. נפתח את הדברים במשנה שלפחות חלקה הראשון מאוד מוכר לנו בשבתות הקיץ, בקטע השישי, מסכת סנהדרין. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר ועמך כולם צדיקים. לעולם ירשו ארץ, נצר מתאי מעשה ידי להתפאר. ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, מי הם? האומר אין תחיית המתים מן התורה. מובן, אם הוא כופר בתחיית המתים, איך יהיה לו חלק? ואין תורה מן השמיים, גם זה מובן. הדבר הנוסף, מה שנוגע לנו ברשימה של המשנה, אפיקורס. אנחנו בדרך כלל רגילים לפרש את המילה אפיקורס, אחד שלמד שנה ופירש, משתמש במה שלמד לבעוט, לקנטר. אבל הנה באה הגמרא ואומרת בקטע השביעי, אפיקורס, מי זה אותו אפיקורס שאין לו חלק לעולם הבא? רב ורבי חנינא אמרי תרוויו, שניהם אמרו כדי לעשות קו, זה המבזה תלמיד חכם. כאן כדי לעשות קו. דבר מוזר מאוד, המבזה תלמיד חכם, אפיקורס. דבר שנראה לנו מאוד רחוק בימים שלנו. והרי באבונותינו כמעט דבר של יום יום, באה הגמרא ואומרת, אחד שמבזה תלמיד חכם, מקבל טייטל נוסף לכל מה שכבר יש לו, אפיקורס. רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי אמרי, זה המבזה חברו בפני תלמיד חכם. והגמרא עכשיו דנה, מי שלמה למד אמר המבזה חברו בפני תלמיד חכם אפיקורס? אבי, מבזה תלמיד חכם עצמו, הוא מגלה פנים בתורה שלו כהלכה. הלל הספקר, מבזה תלמיד חכם עצמו, מגלה פנים בתורה שלו כהלכה. נקרא לזה במילה אחת, מבזה תלמיד חכם, הוא רפורמי. מגלה פנים בתורה שלו כהלכה. זה למעשה רפורמה. אלא ממשיכה הגמרא למאן דאמר, מבזה תלמיד חכם עצמו אפיקורס. אז מגלה פנים בתורה מה זה? כגון מנשה בן חזקיה, שהיה נותן, מנשה מלך שהיה נותן דופי בכל מיני פסוקים בתורה. בכל אופן, מה שנוגע לנו, למדנו שהאפיקורס זה אחד שמבזה תלמיד חכם, או אחד שמבזה תלמיד חכם, יש לו שם אחר, והוא מגלה פנים בתורה שלא כהלכה. מה פירוש הדבר? איך הדברים האלה מתבארים? לבזות תלמיד חכם זה נקרא אפיקורס? לבזות תלמיד חכם זה חמור מאוד, מאוד, אבל כל כך רחוק לקרוא למבזה אפיקורס? אז כדי להבין את זה, עלינו להיכנס לסוגיה מאוד מעניינת. ונראה פה דבר פילי פלי. יש סוגיה בתורה שנקראת סוגיית כבוד. יש כיבוד הורים, יש כיבוד זקנים, יש כיבוד תלמידי חכמים. סוגיה גדולה. כבוד תלמיד חכם שונה מכל סוג כבוד אחר. ואני אסביר. כיבוד הורים, אני חייב לכבד את אמא ואת אבא. למה? כי התורה אמרה לי לכבד אותה. אולי אני מבין את זה גם בלי התורה, אבל אם אני לא מבין, התורה אמרה לי. פירושו של דבר, אמא היא אמא ואבא הוא אבא. אם אני אכבד אותם, או אם אני לא אכבד אותם. באה התורה ומטילה עליי מצווה לכבד את אלה שנקראים אמא ואבא. ויש הלכות איך מכבדים אותם. אותו דבר שבאים לכבד זקן. הזקן הוא זקן. אם אני אכבד אותו, אם אני לא אכבד אותו, הוא זקן. בדיוק כמו אמא ואבא, שאין אמא ואבא, בין אם אני אכבד אותם, בין אם לא. באה התורה ואומרת לי, לכבד זקן, והדרת פני זקן. וגם בזה יש הלכות. כבוד תלמיד חכם, זה סוגיה לגמרי אחרת. שאדם מכבד תלמיד חכם, זה לא יש תלמיד חכם, עכשיו באה התורה ואומרת לי, לכבד אותו. לכבד תלמיד חכם, פירושו של דבר, לכבד תורה. זה דבר אחד. זה לא שיש אמא ואבא, והתורה אומרת לי לכבד אותם. כבוד תלמיד חכם, שאדם מכבד תלמיד חכם, הוא בעצם מכבד תורה. שאדם מכבד אמא ואבא, הוא מכבד אמא ואבא. הוא עושה את רצון התורה, אבל הוא מכבד את אמא ואת אבא. כשאדם מכבד תלמיד חכם, אז הוא למעשה מכבד תורה. מה פירוש הדבר? אז נראה פה דבר פילי פלי. יש משנה בקטע השמיני באבות, פרק ו', אמר רבי יהושע בן לוי, בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב ומחרזת ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה, שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף, שנאמר, כדאי לעשות קו, נזם זהב באף חזיר, אישה יפה ושרת טעם. ואני הרבה שנים את המשנה הזאת לא הבנתי, כי המשנה אומרת, כל מי שאינו עוסק בתורה, עד שלא לומד תורה, נקרא נזוף, מובן, שנאמר, שימו לב, אותה בת קול מביאה פסוק, שנאמר, נזם זהב, זהב, זה תורה. אז יש פה זהב, אבל איפה הזהב הזה נמצא? באף חזיר. אני לא מבין. יש פה זהב? איזה זהב יש פה? אם אני לא עוסק בתורה, אם אני לא לומד תורה, אין זהב. יש חזיר, כן, ככה תורה קוראת למי שלא עוסק בתורה. זה אני מבין. אבל איפה הנזם זהב? יותר. ואומר, עוד פסוק, זה ההמשך של הפסוק, אישה יפה, איפה יש פה אישה יפה? אין. אני הרי לא לומד תורה. שרת טעם יש, זה אני מבין, כי אין טעם. בלי תורה. איזה טעם זה? אז מה בעצם כתוב כמו פסוק? התשובה היא, זה פילי פלאים. כל מי שאינו עוסק בתורה כדי לעשות קו, עוסק בתורה נקרא נזוף. נמשיך הלאה. ממשיכה המשנה ואומרת, חייבים לראות את כל המשנה ביחד, ואומר, והלוחות מעשה אלוקים המה, והמכתב מכתב אלוהים הוא חרות על הלוחות. אל תקרא חרות אלא חרות שאין לך בן חורין, אלא מי, עוד קו, שעוסק בתלמוד תורה. וכל מי עוד קו, שעוסק בתלמוד תורה, הרי זה מתעלה, שנאמר ממתנה נחליאל ומנחליאל במות. זה פילי פלאים. המשנה מדברת ביהודי שלומד תורה, ויודע הרבה הרבה תורה. הרבה תורה הוא יודע. יש לו רק בעיה אחת קשה, שהוא לא עוסק בתורה. הוא לומד תורה, והוא לא עוסק בתורה. וזה הבדל של שמיים וארץ. אחד שלומד תורה, פירוש הדבר, הוא צובר ידיעות. הוא צובר חומר. הוא בקי בכל השס. הוא יודע את כל ההלכות. הוא לומד תורה. אבל התורה היא לא חלק ממנו. היא לא חלק מהאישיות שלו. הוא יודע הרבה. הוא ידען עצום, אבל התורה לא מתלבשת באישיותו. אישיותו לא מתלבשת בתורה. הוא לא עוסק בתורה. אז קורה פה דבר מעניין. כשאותו אדם יש לו זהב, הוא לומד תורה, יש לו זהב, אבל זה באף חזיר. בדיוק כמו החזיר. אתם רואים שאני טהור? הוא מראה את הטלפיים שלו? הוא מראה את הסימני טהרה שלו. אתם רואים שאני טהור? אני הרי גם לומד תורה. אני הרי כבר 30 שנה פרופסור לתלמוד. עברתי על כל השס. גמרתי 8 אוניברסיטאות בתורה. אז אני כבר בקיא בכל. יודע כבר את הכל. הוא לומד תורה. אם הוא עוסק בתורה, לא ברור לי. מסתומה, חלק לפחות לא עוסקים בתורה. אז מה שכתוב כאן זה פילי פלאים. יותר מזה, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. אם אני עכשיו הולך ברחוב ואני רואה אדם שנמצא בחבורת אנשים, לא מכיר אותו, לא יודע מי הוא, הוא לא יודע מי אני, ואני מתחיל לצחוק עליו ולבזות אותו ולהעליב אותו, הוא ייעלב? ודאי שלא. הוא פשוט יחשוב שמי שעושה לו את זה הוא לא נורמל. למה שהוא ייעלב? הוא לא מכיר אותו, הוא לא יודע מי זה. אז אני לא מבין. המשנה אומרת שכל יום יוצאת מהר חורב בת קול שמחרזת ואומרת, זה כל יום, אוי להם לבריות מאלבונה של תורה. הבריות יוצרות אלבון לתורה. איך הבריות יוצרות אלבון לתורה? שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף. אני לא מבין. אם האדם לא עוסק בתורה, הוא בכלל לא מכיר את התורה. התורה בכלל לא מכירה אותו. איך הוא בכלל יכול לפגוע ולהעליב את התורה? הרי בכלל לא מכירים אחד את השני. התשובה היא, הם מכירים טוב טוב. אבל היכרות של לימוד ולא היכרות של התעסקות. שיש היכרות רק של לימוד, אני לומד כדי להיות יותר חכם, אני לומד כדי להפעיל את תאי המוח, לרכוש עוד מידע. זה לא מספיק. זה לא התחברות עם תורה. תורה דורשת מאיתנו שנתחבר אליה, שנהיה אחד. את זה התורה מבקשת. מהי הברכה הראשונה בברכות התורה? אשר קידישנו ומצוותיו וציוונו לעסוק בדברי תורה. לעסוק. לעסוק פירושו של דבר, אני לא יכול כל יום ללמוד כל היום. כי אני גם עובד. ואני במשרד, ואני בעבודה הזאת. אבל שמגיע הזמן שאני יכול ללמוד, זה החיים שלי. אני בלי זה לא יכול, זה החמצן שלי. מגיע אותה שעה, אותו עיון, אותו לימוד, אותה חצי שעה, שאני יכול לפתוח ספר ככה בנחת ללמוד, ואני מרגיש זה החיים שלי. זה לעסוק בדברי תורה. זה מחיה אותי. תורה זה לא רק מידע שאני צריך לדעת כדי לעשות. ודאי, אם אני לא יודע, אני אעבור הרבה עבירות. אני חייב ללמוד מה מותר, מה אסור, מתי מותר, מתי אסור. אבל מעבר למה מותר ומה אסור, אני חייב להרגיש שהתורה זה החיים שלי. איך אומר הרמב״ם בקטע התשיעי בהלכות רוצח? תלמיד שגלה לעיר מקלט, תלמיד רחמנא ליצלן בשגגה הרג, גלה לעיר מקלט. תראו מה קורה. מגלין רבו אמו. מה השם רבו? שנאמר, אומרת התורה, וחי. הוא מעיר מקלט צריך לחיות. עשה לו כדי שיחיה. וכאן כדאי לעשות קו. וחיי בעלי חוכמה ומבקשיה בלא תלמוד תורה כמיתה חשובים. אם הוא יהיה בעיר מקלט ולא יהיה לו אפשרות ללמוד תורה, זה לא נקרא וחי. ונס, אומרת התורה, אל אחת הערים, וחי. זה לא חי. וחי. וכן, הרב שגלה מגלים ישיבתו עמו. כל הישיבה עוברת לעיר מקלט. כי צריכים לתת אפשרות למי ששם לחיות. מי שחי קודם והבין שהחיים היא שלו, שהוא מחובר לתורה. זה בעצם חיים. לא שזה סותר את העבודה, את היום-יום, את המנוחה, את הטיול, את הכל. זה לא סותר. אבל שיש את התחושה שזה מחיה אותי, אז גם מי שבעיר מקלט יגלו את כל ישיבתו עמו. גם התלמיד יגלו את רבו עמו. זה מבקש את המשנה ללמד. זה הבת קול שיוצאת. אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. הלומד יש לו נזם זהב. הלומד יש פה מציאות של אישה יפה. אבל ושרת העם. נזם זהב, אבל באף חזה. זה למעשה העומק. דברי הגמרא בנדרים שעסקנו בה הרבה פעמים, והפעם מהכיוון הזה. בקטע העשירי. ואמר רב יהודה אמר רב, מהי דכתיב? מי האיש החכם ויבן את זאת? דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פירשו, עד שפירשו הקדוש ברוך הוא בעצמו. בית ראשון, יושבים, לומדים תורה, ישיבות מלאות, בתי מדרש מלאים, ועבדה הארץ. אף אחד לא ידע למה. לא החכמים ולא הנביאים. עד שאמר הקדוש ברוך הוא, ויאמר השם, על עוזבם את תורתי. שואלת הגמרא, היינו לא שמעו בקולי, היינו לא הלכו בה, כתוב, על עוזבם את תורתי, לא שמעו בקולי, לא הלכו בה, זה אותו דבר? לא. אמר רב יהודה מערב, שאין מברכים בתורה תחילה. מה זה אין מברכים בתורה תחילה? שואל הרן בקטע ה-11, מה, לא בירכו בתורה תחילה? לא קמו בבוקר וברכו ברכות התורה? בטוח שהם בירכו ברכות התורה. אז מה הכוונה שלא בירכו בתורה התחילה? וחוץ מזה, אם זוהי הסיבה כשלא בירכו בתורה התחילה, למדו תורה בלי ברכות התורה. מה הייתה הבעיה לברר את זה? איך זה שהחכמים לא ידעו את זה? איך זה שהנביאים לא ידעו את זה? נכנסו לבית המדרש בבוקר, התחילו ללמוד בלי ברכות התורה. זה הרי דבר גלוי. הרי כולם רואים את זה. אז מה זה שהחכמים לא ידעו? מה זה שהנביאים לא ידעו? אומר הר"ן, אני מבקש לקרוא את דבריו מהאמצע בקטע 11. כעשר, 11 שורות מסוף הקטע ה-11. אלא ודאי, וכדאי לסמן את זה, עוסקים היו, זה בתחילת שורה, אלא ודאי, עוסקים היו בתורה תמיד, ולפיכך היו חכמים ונביאים תמיים על מה עבדה הארץ, שפרשו הקדוש ברוך הוא בעצמו, שהוא יודע מעמקי הלב, שלא היו מברכים בתורה תחילה. כלומר, שלא הייתה התורה חשובה בעיניהם כל כך, שיהיה ראוי לברך עליה. שלא היו עוסקים בלשמה. ומתוך כך, היו מזלזלים בברכתה. מה זאת אומרת שלא עוסקים בלשמה? לא נורא. אם לא לומדים תורה לשמה, הרי מקרא מפורש, גמרא מפורשת. מתוך שלא לשמה בא לשמה. אבל העומק כאן, שלא הייתה התורה חשובה בעיניהם, שיהיה ראוי לברך עליה. הם לא הבינו שהתורה נותנת להם את הברכה. הרי כל פעם שאני מקבל משהו, אני אומר, ברוך אתה השם. אתה ברוך ובירכת אותי. מה בירכת אותי? בעוד מידע. זה לא כל כך חשוב. מתמטיקה, אני יודע גם את הגמרא. היה חסר את העומק של העמל בתורה. למדו תורה, אבל התורה לא הייתה מחוברת אליהם. התורה לא הייתה חלק מהם. יותר מזה. הרבה יותר מזה. כל מקצוע בעולם, בלי יוצא מן הכלל, שאדם בא ומבקש שכר, הוא מקבל על התפוקה, על התוצאה. מה יצא בבטם ליין? לפי זה, כך הוא יכול לבקש, לדרוש, לתבוע, ואולי גם לקבל את שכרו. יש דבר אחד, שהשכר זה לא על התפוקה. מה הוצאתי? השכר הוא על העמל. איך אומרת המשנה בקטע ה-12 בברכות? על רבי נחוניה בן הקנה, היה מתפלל בכניסתו לבית המדרש וביציאתו תפילה קצרה. אמרו לו, מה מקום לתפילה זו? אמר להם, בכניסתי אני מתפלל שלא יראה דבר תקלה על ידי, וביציאתי אני נותן הודעה על חלקי. אז מה הוא מודה? אומרת הגמרא, ביציאתו. מה הוא אומר? מודה אני לפניך, השם אלוקיי, ששמת חלקי מיושבי בית המדרש, ולא שמת חלקי מיושבי קרנות, שאני משכים והם משכימים, אני משכים לדברי תורה והם משכים לדברים בטלים, וכאן כדאי לעשות קו, אני עמל והם עמלים. אני עמל ומקבל שכר, והם עמלים ואינם מקבלים שכר. למה? הם גם עמלים ומקבלים שכר. כל אחד עמל ומקבל שכר. לא. כל מי שעמל ומקבל שכר, הוא מקבל שכר על התוצאות, על הפירות, על הרווחים, על מה שהוא עשה. אבל אני עמל, ועל מה אני מקבל שכר? על עצם העמלות בתורה. על עצם העמלות. אותו סנדלר שעושה את המנהלים אם הוא יעשה שני מילנים, שניהם של צד ימין או של צד שמאל, הוא לא יקבל שכר. כי הוא לא עשה את מה שהוא צריך לעשות. אבל אומר רבי נחוניה בן הקנה, שאני עמל, ולא הבנתי את הסוגיה עד הסוף. אין לי שום הבנה, אני כבר יושב 3 שעות. ואני לא מבין, ואני אומר לחברותה, אז מחר נתחיל עוד פעם. אז אין פירושו של דבר ששלוש שעות בזבזתי. התחברתי, התקשרתי. זאת עמילות שמקבלים עליה שכר. אם כך, פלאי פלאים. אומרת לנו התורה, אם בחוקותיי תלכו. אומר הקדוש ברוך הוא, רב יהודי, אתה יודע מה זה בחוקותיי? זה לא חוקים. איזה חוקים? מגיד ורב ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, לא עשה כן לכל גוי. זה לא חוקים. אתה יודע מה זה חוקים? מלשון חקיקה. לוקחים אבן וחוקקים בתוך האבן. למשל שם ראובן. אז השם ראובן הוא חלק מהאבן. מה זה אם בחוקותיי תלכו? שתהיו חלק ממני. ואני אהיה חלק מכם. איך אומר הקדוש ברוך הוא, אומר את הגמרא בשבת, המילה הראשונה בהר סיני, אנוכי, אומר את הגמרא ראשי תיבות, אנא נפשי כתיבה יאהבינה. אומר הקדוש ברוך הוא, אני את נפשי כתבתי ונתתי. בואו נתחבר ביחד, אומר הקדוש ברוך הוא. חקיקה שהדבר מתמזג, משתלב בתוך הדבר עצמו. להגיע לתחושה כזאת, שעל ידי לימוד תורה אני מתחבר לקדוש ברוך הוא, זה רק אם יודעים מה פירוש תושטייגן בלימוד. אם יודעים מה פירוש עמלות בתורה. אור ביניהם, להתעמק בתורה. לעמול בתורה. אז יש את ההתחברות הזאת. זה אומרת התורה. ממשיכה התורה, זה פילי פלאים. זה קשה. זה דורש הרבה עמל. אם בחוקותיי תלכו. ואת מצוותיי תשמרו. זה יהיה קשה לשמור את זה. כמו אותו שומר שאומרים לו לשמור את זה, לשמור את זה. לא תמיד קל לשמור. יש כל מיני כאלה שמנסים לקחת. לסחוב. יש אחד שמנסה כל הזמן לפגוע בשמירה שלנו. זה אותו יצר הרע שמנסה לתפוס אותנו, שאנחנו נרדמים תוך כדי השמירה. זה קשה, אבל קשה, מתאמצים, משתדלים. אז איזה תוצאה מגיעים? ועשיתם אותם. מגיעים לאיזשהו שלב שאני כבר עושה את זה כדבר מובן מאליו. אני עושה את זה כדבר טבעי. לא בגלל שזה קשה לי, לא בגלל שמישהו מצווה אותי, לא בגלל שאני מפחד ממישהו. אני מבין. זה מה שאני צריך לעשות. איך אומרת המשנה באבות? עשה רצונך כרצונו. מה? עשה רצונך, אני צריך לעשות את רצוני כרצונו. פירושו של דבר, שאני מגיע להבנה שבעצם אני עושה לא כי אתה הקדוש ברוך הוא אמרת לי לעשות. אני עושה כי אני מבין, זה הרצון שלי. והרצון שלי משתלב עם הרצון שלך הקדוש ברוך הוא. שומעים? אני עושה לא כי אני ירא, כי אני מפחד. עשה רצונך, זה הרצון שלי. זה אצלי כבר דבר טבעי. עשה רצונך כרצונו. אני אביא לכם עוד דוגמה. זה פילי פלאים. איך אומרת התורה בקטע ה-13? דבר פילי פלאים. לא תראה את שור אחיך או את ציון נידחים והתעלמת מהם. שב תשיבם לאחיך כדי לעשות קו. לא תראה את שור אחיך או את ציון נידחים והתעלמת מהם. אתה הולך ברחוב, אתה רואה עבדה? אל תסגור את העיניים. אל תעשה את עצמך שאתה לא רואה. אלא, השב תשיבם לאחיך. טוב, ואם לא קרוב אחיך אליך, ולא ידעתו, ואספתו אל תוך ביתך. ויהיימך עד ראש אחיך אותו, והשיבות לו. וכן תעשה, כדי לעשות קו, לחמורו, וכן תעשה לסמלתו, וכן תעשה לכל עבדת אחיך. אני לא מבין. וכן תעשה לחמורו, לסמלתו, לכל עבדת אחיך. לא. וכן תעשה לחמורו, וכן תעשה לסמלתו, וכן תעשה לכל עבדת אחיך אשר תובד ממנו ומצאתה, עוד קו, לא תוכל להתעלם. סליחה, הקדוש ברוך הוא. כבר אמרת קודם, לא תראה והתעלמת. למה עוד הפעם לא תוכל להתעלם? אומר, אלשיך הקדוש, מי נראה את זה בפנים, נאמר את זה רגע בעל פה. אדם הולך ברחוב, והוא רואה עבדה. אז מה שיכול לקרוא לו, זה הדבר הבא. או, לא נראה לי שיש פה סימנים כל כך, מתחיל לחפש ורוצה להעביר את זה אליו. זה לא קל, לפעמים מוצאים עבדה שבעצם צריכים להחזיר ולא רוצים להחזיר. או, לפעמים רואים עבדה ו... אני עכשיו כל כך עסוק, אם אני אחזיר, ואם אני אכריז, ואם אני אשאל, אני אפסיד 4 ימי עבודה, אז מה יהיה? אז איך יהיה? ואדם מתחיל לעשות כל מיני חשבונות. אז באה התורה ואומרת, לא תוכל, לא תראה את שור אחיך והתעלמת מיד. אל תתעלם. אז מה תעשה? תחזיר לו, והשיבות לו. טוב, הרזרתי, ברוך השם, הצלחתי והרזרתי. שבוע אחרי זה אני אלך ברחוב, ואני רואה עוד עבדה, חמור. עוד הפעם להפסיד ימי עבודה. עוד הפעם הניסיון. באה התורה ואומרת, וכן תעשה לחמור. הצלחתי. שבוע אחרי זה, אני רואה סמלה. שבוע אחרי זה, עבדה אחרת. וזה קשה. אז באה התורה ואומרת, נכון זה קשה, אבל אחרי שאני עושה את זה כמה פעמים, מה קורה בסוף? כשאני הולך ברחוב, אני רואה עבדה, אני מגיע לכזאת דרגה, שאני לא מסוגל להתעלם. אני לא מסוגל לסגור את העיניים. אתם יודעים שיש הלכה שרב לא תמיד חייב להחזיר עבדה. או זקן לא חייב להחזיר עבדה. זקן ונה לפי כבודו. באה התורה ואומרת וכך מסביר על שזה פילה פלאים. זה קשה מכל מיני סיבות. אני מחזיר פעם, אני מחזיר עוד פעם. מה שקורה בסוף, המצווה כבר נהפכה חלק מהאישיות שלי. זה כבר דבר טבעי אצלי. אני לא מסוגל לעצום עיניי. נראה רגע בפנים, בקטע 14. ועניין הכתובים, הרצה הקדוש ברוך הוא, לזכות את ישראל, מצווה ואהבת לרעך כמוך, ולהשרישו בקו לקו. אם היות שקשה הדבר בעיני בני אדם, ליגע בעד זולתם, קשה לאדם לפעמים להתייגע בעד זולתו, חברו. כי מי יראה עבדת אחיו, שורו או חמורו, ויהיה מחמר אחריו, עד גשתו, עד אחיו, ויניח כל עסקיו. על כן אמרה התורה, לא תראה את שורו, או את ציון ידחים, והתעלמת. בטבעך, כי כן דרך בני אדם, אבל תעבוד על זה קצת. מה תעשה? השב תשיבם. כלומר, השב פעם אחת. ואחר כך תשיב פעם אחרת. ואני מדלג, אם אפשר, 5 שורות מהסוף, ומשם כדאי לסמן את הכל עד הסוף. ואחרי ששילשת במצווה, מאז, דע לך, 4 שורות מהסוף, שכל כך תהיה מושרש ומלומד במצווה, שמעצמך לא תוכל להתעלם. שאפילו יהיו לך עסקים רבים, או תהיה זקן, ואינו לפי כבודך, לא תאמר פטור אני. כל כך תהיה המצווה חביבה בעיניך, שלא תוכל להתעלם מעצמך ותעשנה. באה התורה ואומרת, אם בחוקותיי תלכו, זה דורש הרבה עמל, זה לא קל. ואת מצוותיי תשמרו, זה לא קל תמיד לשמור. אבל כשאני משתדל, מה תהיה התוצאה? ועשיתם אותם. זה כבר יהיה כל כך טבעי. זה כבר יהיה חלק ממני. שאני לא אראה בכלל אפשרות אחרת. זה מקופל בכמה שורות בדברי הספורנו בפרשה שלנו, בקטע ה-15. אומר הספורנו, גם באמצע הקטע, ועשיתם אותם, בדיבור המתחיל, ועשיתם אותם. ואז יהיה לכם זה השלמות בקניין, באופן שתעשו אותם כמו פועלים. הטוב ברצון נפשכם. לא כמצווים ועושים כדי לעשות קו. נראה אשר בזה יהיה העושה מתפעל בצד מה. זאת אומרת, מפעילים אותי. אין לי ברירה, אני מפחד. אבל אפשר להמשיך את הקו. תעשו מאהבה. חפצים ברצון האל יתברך. כמאמרם, עשה רצונו כרצונך. זה כבר הרצון שלי, רצונו של הקדוש ברוך הוא. זוהי העמילות בתורה. זה המפתח לכל ברכה ולכל כללה. יכול אדם ללמוד תורה, יכול אדם לדעת תורה, אבל אם התורה לא חלק מהאדם, פירושו של דבר, אוי להם לבריות, מעלבונה של תורה. אם התורה לא פועלת באישיותו של האדם, והאדם לא מרגיש איך התורה היא חלק מחייו, היא נותנת לו את שורש החיים. זה יכול להיות דקה ביום, אולי רבע שעה, אולי שעתיים בשבוע, אבל שהשעות האלה מגיעות, זוהי התחושה. זה לעסוק בדברי תורה. לכן, אם כך, נלך צעד קדימה. בבית מדרשו של רבי עקיבא, שם מתגלה העומק של עמל התורה. לא היה בית מדרש בעולם שבו יכלו להבין מה זה עמל של תורה. לא היה בית מדרש בעולם שבו יכלו להבין מה פירוש אם בחוקותיי תלכו שתהיו עמלים בתורה. כמו בית המדרש של רבי עקיבא. מה קורה בבית מדרש הזה? כבר הרבה פעמים ביקרנו בבית מדרש הזה. נבקר עוד פעם. נראה מה קורה שם. אומרת לנו הגמרא במנחות, בקטע ה-17. אמר רב יהודה אמר רב, בשעה שעלה משה למרום, מצאו לקדוש ברוך הוא שיושב וקושר כתרים לאותיות. תגים, כתרים. אמר לפניו ריבונו של עולם, מי מעכב על ידך? אמר לו, אדם אחד יש, שעתיד להיות בסוף כמה דורות, ועקיבא בן יוסף שמו, שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ, טילין טילין של הלכות. אמר לפניו ריבונו של עולם, הראוי, אמר לו, חזור לאחוריך, לך וישב בסוף 8 שורות. ולא היה יודע מה הם אומרים, קשש כוחו, כיוון שהגיע לדבר אחר, אמרו לו תלמידיו, רבי מניין לך? אמר למלאכה למשה מסיני, התיישבה דעתו. עסקנו בבית מדרש הזה. ניכנס אליו עוד פעם עם אור נוסף. בבית מדרש של רבי עקיבא, לא רק לומדים תורה, לא רק לומדים את מה שכתוב בתורה, לומדים מה זה התגים, מה זה הכתרים של האותיות. מה פירוש הדבר? כתר, זה דבר שמחבר את האדם עם משהו שהוא למעלה ממנו. אם גובה האדם הוא גובה X, והוא שם לו על הראש כתר, הכתר הזה למעשה הוא המחבר בין ראשו של האדם לבין מה שלמעלה. לדרוש כתרים של אותיות, פירושו של דבר, להתחבר למה שלמעלה ממני, להתחבר לקדוש ברוך הוא. זה נקרא לדרוש כתרים לאותיות. בבית מדרשו של רבי עקיבא ידעו לא רק ללמוד תורה, ידעו גם, היה את האפשרות גם לעסוק בתורה. זאת אומרת, לדרוש את הכתרים, לתת לאדם קומה גבוהה יותר. עומק גדול יותר. זה אפשר רק על ידי עמל, על ידי חקיקה. זה היה בית המדרש של רבי עקיבא. היה הרבה עמל, הרבה מאוד עמל היה, אבל בעיה אחת הייתה. את העמל הזה, שיצר כל כך הרבה תורה, 24 אלף תלמידים, לא הבינו תלמידי רבי עקיבא, שזה לא רק בבית המדרש, זה לא רק בשעה שלומדים, אלא זה גם ביום יום. שאדם שמתמלא בתורה, והאדם שעמל בתורה, התורה היא חלק ממנו. הוא חלק מהתורה. הם לא הבינו שלפגוע בתלמיד חכם שעמל בתורה, זה בעצם לפגוע בתורה. לפגוע בתלמיד חכם שעמל בתורה, זה לקחת תורה, חס וחלילה, ולזרוק אותה לארץ. את זה הם לא הבינו. אז מכל ה-24 אלף תלמידים האלה, אין לנו שורה אחת, לא בשס, לא בפוסקים, בשום דבר. כלום לא נשאר. מתוך 24 אלף תלמידים גדולי עולם. כי אם לא מבינים שאדם שלומד תורה הוא נהפך להיות תורה. זוהי תורה שהולכת. זו תורה שמהלכת. שחזל תמיד מדברים על להיזהר בנשיכתם של תלמידי חכמים, בהקיצתם, כי זה אש. התורה היא אש. שאת זה הם לא הבינו, אז פירושו של דבר שהתורה הייתה רק פעולה טכנית, איך להפעיל את תאי המוח. זה לא נהפך לתורת חיים. זאת אומרת, היה חסר בקבלת התורה. נבין, משה רבינו ממתין לרדת עם התורה רק בגלל התגים האלו. ואיך אמרנו הרבה פעמים, מי יודע, אולי בגלל ההמתנה הזאת, עשו את העגל למטה. והיה רעם כי בושש משה לבוא. כמו שכבר דיברנו בהרחבה פעם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מבקש, דרך התגים האלה, ללמד את מקבלי התורה, שלקבל תורה זה לא רק ללמוד תורה, זה לעסוק בתורה. זה להתייגע, זה לעמול בתורה. מי שיגלה את זה בדרגה הכי גבוהה זה תלמידי רבי עקיבא. ואם הם לא הבינו מה המשמעות של זה, חסר בכל קבלת התורה. לכן, האבלות הגדולה ביותר בלוח שלנו, זה על מותם של תלמידי רבי עקיבא. כי האבלות הזאת בעצם באה לעורר בנו את ההבנה מה זה קבלת תורה. הולכים לקבל תורה, הולכים לקבל את ספר הברית. זה לא הולכים לקבל עוד ספר בספרייה, שיפתחו פקולטות להבין מה שכתוב שם. הולכים לקבל את החיים. אז אם את זה לא יודעים, איך אפשר לקבל תורה? זה מה שעומד מאחורי האבלות הארוכה הזאת. איך אמר לי פעם, אחד מגדולי ראשי הישיבה בחברון, רב שמחה זיסל ברוידה, זכר צדיק לברכה, היה לי זכות מיוחדת להתקרב אליו בשנים האחרונות של חייו, כל פעם שוחח איתו בדברי תורה, תמיד הוא היה אומר בשם החופץ חיים, כתוב, מי יעלה בהר השם? ומי יקום במקום קודשו? מי? נקי כפיים ובר לבב. נדמה לי שאין רזמה יותר טוב מנקי כפיים ובר לבב. ומה ההמשך? אשר לא נסע לשב נפשי. זה הרי פשוט. אם הוא נקי כפיים ובר לבב, אז ודאי הוא לא נסע לשב נפשי. היה אומר בשם החפץ חיים, אדם, משל למה הדבר דומה? אדם צריך הלוואה, הוא בא לפלוני, ופלוני שמח לתת לו הלוואה, נותן לו שטרות של ממון, קבעו זמן להחזרת ההלוואה, מגיע אותו פלוני, מחזיר לו את הכסף, מסתכל המלווה, מרגע, זה הרי אותם שטרות, אז אני לא מבין. אתה ביקשת הלוואה, הבנתי שאתה הולך להשתמש בהלוואה, לעשות איתה מסחר ולהרוויח. וזה מה שרציתי לעזור לך. אז אתה מרזיר לי את אותם משטרות? אומר הקדוש ברוך הוא, מי יעלה בהר השם? לא רק אחד שהוא נקי כפיים ובר לבב. לא רק אחד שלא עשה עבירה. לא רק אחד ששמר מצוות. אשר לא נסע לשב נפשי. איך אומר הקדוש ברוך הוא? אנוכי, אנה נפשי, כתיבה יאבינה. אשר לא נסע לשב נפשי, פירוש דבר, נתתי לאדם חיים, אז מה, אז הוא מרזיר לזה בדיוק אותו דבר? הוא לא עלה עם זה? הוא לא התעלה עם זה? איך? על ידי עמלות בתורה. את זה תלמידי רבי עקיבא לא הבינו. שאת זה הם לא הבינו. היה חסר בתפיסת הלב שלהם. בסוגיית הלב היה חסר. לכן זה פילי פלאים. איך אומרת המשנה באבות בקטע ה-18? רבן יוחנן בן זכאי אומר לתלמידיו, צאו ראו איזו היא דרך טובה שידבק באדם. חזרו אחרי שהסתובבו בעולם, רבי אליעזר אומר, רבי, עין טובה זה הכי טוב. רבי יהושע אומר, חבר טוב. רבי יוסי אומר, שכן טוב. שמעון אומר, הרואה את הנולד. רבי אלעזר אומר, לב טוב. אמר להם, רואה אני את דברי אלעזר בן ערך מדבריכם, שבכלל דבריו דבריכם. מה כתוב כאן? זה פילי פלאים. ימי הספירה זה עד ל"ג בעומר. ומי ל"ג בעומר? עד ל"ג בעומר זה פרק אחד, ומי ל"ג בעומר זה פרק נוסף. עד ל"ג בעומר יש 32 ימים. מי ל"ג בעומר יש 17 ימים. שני חלקים מהספירה. 32 זה לב, ו-17 זה טוב. החיסרון היה שמה שהיה חסר להם זה את הלב טוב. את הכוח הזה להבין שאדם שעמל בתורה זה החיים שלו. זה חלק ממהותו. זה הלא נהגו כבוד זה בזה. יש משנה באבות. היום גיליתי את זה פעם ראשונה ככה במקרה, בעשר חדת. המשנה באבות אומרת, בפרק שישי, מה שנקרא פרק עניין התורה, יש ממחה דברים שהתורה נקנית בהם. אמרתי, ל"ג בעומר, אחר בלילה, ממחה דברים שהתורה נקנית, בוא נתחיל לספור. התחלתי לספור, והגעתי ליום למד ג' וגיליתי שהקניין על המד ג' שהתורה נקנית בו, זה לכבד את הבריות. זה הקניין על המד ג' התורה נקנית. הכבוד זה בזה. הלנאוג כבוד זה לזה, זה לא להגיד רק יפה שלום. להבין שאם אדם יש בו תורה, עסק של תורה, וכל אחד עסק לפי שהוא יכול. זה יכול להיות חצי שעה, יכול להיות שעה, יכול להיות שבוע, יכול להיות חיים של תורה. אבל זה בא מתוך עסק. זה מהות אחרת. זה חיים אחרים. את זה תלמידי רבי עקיבא לא הבינו. וזה הדבר המפליא ביותר, שאין גרנטי בשום דבר. הראש השיעי והגדול רבי עקיבא שאמר ואהבת לרעך כמוך. 24 אלף תלמידים מתו מפסח ועד עצרת. ובדרך כלל השבוע שבו הם פסקו למות, זה בשבוע הזה שהולכים לקרוא את אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה. שמבינים את הסוד, שכל המבזה תלמיד חכם, איך אומרת הגמרא, אפיקורס. מה זה קשור לאפיקורס? כי זה נקרא לבזות תורה. את זה התורה הבאה ללמד אותנו. אנחנו צועדים, בהר השם, עולים בהר השם, מתקרבים לקראת קבלת התורה. צריך לזכור, יש בת קול, שכל יום יוצאת מהר חורב. כל יום הבת קול יוצאת ומחרזת. אוי להם לבריות. זה בת קול אחת. יש עוד בת קול שיוצאת מהרחורים. אוי לי שנשבעתי, אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא. ועכשיו שנשבעתי, מי מפר? אוי לי שנשבעתי על גלות כזאת גדולה. אוי לי שנשבעתי על גלות כזאת מסובכת. כזאת מורכבת. היא מסתבכת מיום ליום. והיא מאוד לא מובנת מיום ליום. ועכשיו שנשבעתי, מי מפר? הקדוש ברוך הוא מחכה שאחד יבוא ויגיד מופר לך. האחד הזה שיכול לבוא ולהגיד מופר לך, יכול להיות כל אחד. מהו התנאי? התנאי, כפי שאומרת הגמרא, כפי שאומרת המשנה, שכל מי שעוסק בתורה, הרי זה מתעלה, וממתנה נחלי אל, ומנחלי אל במו. האחד הזה שיכול לבוא, ולומר כי ביכול הקדוש ברוך הוא מופר לך, זה אחד שיכול לברך בבוקר. קדוש ברוך הוא, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שקידשנו, קידשת אותנו במצוותיו, במצוותיך, וציווית אותנו מה? לעסוק בדברי תורה. כל ספר ויקרא מלא בקדושה. עסקנו בזה בפרשות השונות. כל מיני סוגים של קדושות. באה התורה ואומרת, לפני שעוברים לספר במדבר, רגע, רגע. כל הקדושות האלה, זה בתיאוריה? זה בדבר תורה? או זה גם בחיים ביום יום? זה מחובר אליי? זה חלק ממני? אני מנסה להגיע לקדושות האלה? או זה דבר תורה יפה? מי שיודע לחבר את הקדושות האלה, יכול על אותה בת קול שיוצאת ואומרת, אוי לי שנשבעתי, ועכשיו שנשבעתי מי מפר, לומר את המופר לך, מופר לך, מופר לך. ומכוח זה, נזכה באמת, לאותה קבלה מחודשת של תורה שמחברת אותנו ויוצרת בנו את הכאיש אחד ובלב אחד. ערב טוב.